אחת השאלות שנשמעות לא פעם על ידי מתרגלים, ונשמעה גם פה אתמול ונדמה לי שגם היום, אוקיי, אני אתבונן בנשימה, אני אשים לב, אני אהיה תלמיד טוב, אני אשים לב, אני אשים לב, ומה? מה יקרה בסוף? מה אני אראה? מה התכלית של התבוננות בנשימה? חלק שואלים את זה בצורה קצת יותר בוטה, מה יצא לי מזה? לאן כל זה יוביל אותי? ואם אני מזכיר את הסיפור היפה של סטיבן הבוקר על התרנגולת שיושבת במסירות ובדבקות על הביצים 21 יום, היא לא יודעת, אבל יודעת שבסוף יהיו אפרוחים. אנחנו אפילו לא יודעים אם יהיו אפרוחים, ואנחנו לא יודעים איך האפרוחים האלה ייראו, ומה הם יעשו ומה הם לא יעשו. אז אני רוצה קצת, לדבר על זה, קצת לנסות להרחיב ולתת איזושהי תמונה. אם נמשיך להתבונן בנשימה שוב ושוב 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 ועוד ועוד, יכול להיות שלא יופיעו מלאכים מתוך הנשימה ויעטפו אותנו ויקחו אותנו לאיזה מקום מלא אושר, ויכול להיות לא יופיעו שופרות מזהב או סביבונים, והנשימה פתאום תיראה כמו גלי זהב שמקיפים אותנו. לא יודעים. יכול להיות שהנשימה תישאר הנשימה, אבל בתוך התהליך הזה אנחנו משתנים. אנחנו תוך כדי התהליך של התבוננות, של תשומת לב, משתנים. דברים עדינים אבל רבי עוצמה משתנים, מתמירים, ואנחנו יוצאים שונים מתוך הדרך הזאת. אני רוצה קצת לדבר על זה, ואני אדבר על זה בשני מובנים אולי, של מה אנחנו מקבלים מהמדיטציה ומה אנחנו מאבדים במדיטציה. ובאמת זה מתייחס כשאנשים שואלים בז'רגון מאוד יומיומי, מה יצא לי מזה? אז אנחנו בדרך כלל מתכוונים לאיזה כלי אני אקבל, או איזה ידע אני אקבל. תן לי את המפתח לאושר בארבעה שלבים פשוטים. תן לי את הסוד, תן לי את משפט המחץ. אנשים רוצים לצאת עם איזה משהו שהם יכולים להחזיק אותו, להגיד, את זה קיבלתי. בהבנה של הדרמה, כיצד טרנספורמציה קורית, זה לא שחסר ידע בדרמה. דרמה מלאת ידע, ידע עמוק וידע מקיף, היבטים נרחבים של התודעה שלנו ושל מי אנחנו ומי איננו ועוד ועוד. אז יש בהחלט היבט של ידע, אבל ידע כשלעצמו לא נחשב, כי ידע הוא משהו שאנחנו יודעים אותו. ידע לא כל כך משחרר. ובדרמה מדברים יותר על איכויות שמתפתחות בנו, כוחות שמתפתחים בנו, והכוחות האלה הם אלו שמשנים אותנו. אז אני רוצה לדבר קצת על האיכויות האלה, על הכוחות האלה. כשהבודה דיבר על אנחנו, עלינו, על בני אדם, הוא לא דיבר על אדם במובן שאנחנו תופסים את עצמנו. הבודה דיבר על אדם כעל אוסף של הרגלים, על אוסף של תהליכים. הוא קרא לזה באיזשהו מקום, אחד התרגומים, זה מופיע, הוא מתאר אדם כסוכן של שינוי. They agent of change, or agent of changes, וזה עכשיו נקודת הסתכלות מאוד מעניינת ויוצא דופן, להסתכל על מה שקורה לנו כעל נשאים של שינויים, שינויים עוברים דרכנו. חלק מאיתנו התחיל כבר להתכוונן לראייה הזאת ואפילו לדווח על שינויים נראים לעין, אפילו בפרקי זמן יחסית קצרים, שאנחנו פה יחסית קצרים בשבילנו, בשבילכם יחסית מאוד ארוכים, סליחה על ה... אבל ההסתכלות הזאת היא על, על עצמנו, לא כעל משהו קבוע, מוצק ולא משתנה, שתמיד שמה, היא הסתכלות שהבודה הפציר בנו לאתגר אותה. ואנחנו אוסף של תהליכים, ואנחנו מטפחים תהליכים, מטפחים הרגלים מסוימים, ואנחנו נוטשים הרגלים מסוימים, וההרגלים האלה, כשאנחנו כל כך מורגלים בתוכם, אנחנו קוראים להם אישיות, ואנחנו קוראים להם אני ויונתן, ויש להם שם וצורה וזהות ברורה. והבודה אמר, תביטו טוב ותראו שלא תמצאו שם דבר מלבד תהליכים. אז אני רוצה לדבר על התהליכים האלה, על האיכויות שאנחנו רוכשים, משיגים, ועל האיכויות שאנחנו מאבדים. והאמת היא שיש לא מעט איכויות כאלה, אפילו די הרבה איכויות, והדרמה מלאה ברשימות של איכויות וכוחות שמתפתחים בנו, ועל חלק מהם דיברנו, ואני לא אציג עכשיו איזו רשימה שיטתית של שבעת גורמי ההערה ועשר השלמויות וחמשת הכוחות הרוחניים, שהם מאוד מאוד חשובים, ומי שמתעניין יכול ללמוד אותם ולתרגל איתם. אני אציג איזשהו אוסף שנראה לי שיכול לגעת בנו היום בהקשר של מה שאנחנו מטפחים וחווים ויכולים לראות ולגעת פה בימים האלה ממש. האיכות הראשונה שכבר דיברנו עליה לא מעט, בטח גם לא מספיק, אבל לא מעט, זה האיכות של תשומת לב. אנחנו יודעים, אנחנו מבינים מה זה, אנחנו שמים לב כמה שאפשר. יחד עם האיכות של תשומת לב שמתפתחת בנו, היא לא איזה משהו קבוע, זאת איכות, זאת יכולת, זה כוח שמתפתח. איכות נוספת, סטיבן דיבר עליה הבוקר קצת, האיכות של הריכוז, סמאדי, היכולת לאסוף את התודעה, למקד אותה באובייקט שאנחנו בוחרים, או במספר אובייקטים שאנחנו בוחרים. ביומיום, האיכות של המיקוד, האיכות של הפוקוס, מועילה מאוד, כי היא עוזרת לנו להיות בהירים וברורים בעולם מלא מלא גירויים, ואנחנו יודעים כמה מולטיטאסקינג אנחנו, בטח בעידן הדיגיטלי, וכמה שאנחנו, אין לנו אף פעם מספיק זמן, והאיכות של להתרכז, איכות מאוד מאוד מועילה, שעוזרת לנו במשפחה, בעבודה, בלימודים, איפה שלא נהיה, היכולת להתרכז תמיד מועילה, והיא מתפתחת פה לאט לאט, בעדינות. אנחנו בונים שריר שמאפשר לנו יותר ויותר לאסוף את התודעה הכל כך מפוזרת, ולהשתמש בה כאיזה קרן אור בהירה אל תוך מה שאנחנו רוצים להתמקד בו. ויחד עם האיכויות האלה, מתפתח או מתפתחות בנו איכויות של יכולת למקד מאמצים, מאמץ או אנרגיה. ואנחנו פוגשים את היכולת הזאת, וזאת גם איכות שמתפתחת ואנחנו גם מטפחים אותה. דיברנו על זה עד עכשיו בהקשר של להחזיר שוב ושוב את תשומת הלב שנדדה אל הכאן ועכשיו. נדרש מאמץ, מאמץ של לוותר על החלום, על הסיפור, על הסרט המאוד מעניין שרץ אי שם בתודעה, ולהחזיר את עצמנו. הבודה דיבר על זה כאנרגיה הנדרשת לנטוש מצבים לא מועילים ולטפח מצבים מועילים. ובשביל זה זקוק מאמץ, כי מה לעשות, ההרגלים הלא מועילים הם לא מועילים, אבל הם מפתים, הם מגרים. אז אנחנו נדרשים למאמץ כדי לגלות שוב פעם שדעתנו נדדה, ואנחנו נדרשים למאמץ של התמדה, של שוב ושוב לטפח את הקשר עם הנשימה, עם התחושות, עם הרגש שמופיע, עם הלכי הרוח שכל כך כל כך בא לנו לברוח מלשים לב אליהם ופשוט לשקוע בסיפור שלהם. להתמסר לאישקת, להתמסר לפנטזיה, להתמסר לכמה אני כועס את זאתי או זה שעושה רעש מאחוריי. כל כך מפתה להתפתות לסיפור, אפילו שהסיפור לא נעים, ולפעמים בגלל שהוא לא נעים, אנחנו מאמינים שאם נחשוב על הכעס ונחשוב ונחשוב, בסוף משהו טוב יקרה מזה. אז נדרשת התמדה להמשיך ולטפח שוב ושוב את המיקוד באותו אובייקט שבחרנו לנו כאובייקט המדיטציה באותו זמן. והמאמץ הזה יופיע יותר מאוחר בחיים שלנו בתור לעשות דברים יותר בקלות. יהיה לנו יותר קל לעשות את מה שבחרנו לעשות. יהיה לנו יותר קל לזהות מה לא מועיל לנו ולנטוש אותו ולחזור אל מה שאנחנו גילינו כבר שמועיל לנו. כך שהאיכויות האלה הן איכויות שמשרתות אותנו גם כאן וגם מחוץ לכאן. איכות נוספת שמתפתחת, שלא כל כך דיברנו עליה עד עכשיו, אבל היא מאוד מועילה, זה איפוק. אנחנו פוגשים, דיברנו עליה בהקשר אחר, איפוק זה לראות את הגירוי, להגיב באוטומט ולעצור את זה. קוראים לזה בשפה יומיומית סובלנות, סבלנות. איפוק זה כוח פנימי מאוד מאוד גדול. איפוק מאפשר לנו באמת לבחור. וכמה פעמים קורה בחיים שעל האנשים שהם הכי יקרים לנו, אנחנו מתפרצים עליהם, אנחנו אומרים דברים שאנחנו מצטערים, את האנשים הכי אהובים לנו, ותחשבו על ילדים, תחשבו על הורים, תחשבו על בני זוג, חברים, אם הייתה לנו יותר יכולת של איפוק לעצור את התגובה האימפולסיבית, היינו חוסכים הרבה עוגמת נפש, הרבה כעס, הרבה טינה, הרבה חיכוך בתוכנו ומחוץ לנו. יש סיפור שמספרים לנו שקרה בארצות הברית על מתרגל מדיטציה, שבעצם חייל בצבא האמריקאי שעבר קורס תשומת לב, קורס מדיטציה במסגרת ההכשרה שלו, וכמה זמן אחרי זה, כנראה הרבה זמן אחרי זה, הוא היה בחופשה, הוא היה באיזה סופרמרקט, והוא עמד בתור, והתור לקופאית איכשהו התעכב והתארך, וכל שהוא התקרב לכיוון הקופאית, פתאום הוא ראה לאי סביעות רצונו שהלקוחה שעומדת כרגע בתור וקונה מול הקופאית בעצם מחזיקה איזשהו ילד קטן או תינוק בידיים שלה, והקופאית משחקת איתו, מלטפת אותו, צוחקת וזה, והאישה, רגע, פה זה אמריקה, פה זה תור, מה היא עושה? זה הזמן שלי, זה שירות, ומתחיל להתעצבן, מתעצבן, ופתאום הוא נזכר שהוא היה בקורס מדיטציה, ואמרו לו, כשמופיע כעס, תיקח 3 נשימות מודעות. פשוט, תנשום. אז הוא לקח נשימה ועוד נשימה, ומשהו בתוכו הכעס לא עבר, אבל פתאום הוא, אוקיי, אני פשוט אנשום, זה מה שזה, פשוט ישהה את התגובה, ינהג באיפוק. הוא נשם, ותוך כדי שהוא נושם, הוא משהו בתוכו נרגע. כשהתקדם הטוב, הוא הגיע אל הקופאית, הוא מצא את עצמו פולט, אפילו יצא לו במקרה, ילד נורא חמוד, תינוק נורא חמוד. אז הקופאית אומרת לו, אתה באמת חושב שהוא חמוד? אז הוא אומר לה, כן, כן, הוא חמוד, חמוד. אז היא אומרת לו, זה הבן שלי. ואז היא מספרת לו שבעלה נפטר לפני לא הרבה זמן, והיא נשארה לבד עם שני ילדים. לקטן הוא אותו ילד בן שנה או שנה וקצת, והיא צריכה לעבוד, אותה אישה, בשתי משמרות, עובדת שתי עבודות, שתי משמרות ביום כדי לפרנס אותה ואת משפחתה. וזאת האימא שלה, שמדי פעם, כדי שיהיה לה קשר עם הילדים, באה, לוקחת את אחד הילדים, נכנסת לסופר, קונה איזשהו משהו, רק כדי שיהיה לאימא הזדמנות לפגוש את הילד בקופה, ולהגיד לו, להחליף איתו כמה מילים. זה מראה לנו איזה עוצמה יש ליכולת שלנו להתאפק, להשעות את התגובות האימפולסיביות. אנחנו מגלים שאותו עולם שנראה לנו כל כך מעצבן וכל כך מאיים, הוא פחות תוקפני אלינו כשאנחנו פחות תוקפני אליו. יש שם הרבה יותר אנושיות. במקביל לאיכויות האלו, תוך כדי התרגול של תשומת לב, מתפתחות בנו איכויות, אנחנו קוראים להם בצורה מסורתית ומטאפורית, איכויות של הלב. איכויות של הלב זה איכויות של טוב לב, של ידידותיות, של יכולת לחוש אהבה שהיא לא אהבה רומנטית, אבל טוב, את הטוב הבסיסי שבתוכנו אל מה שאנחנו פוגשים, טוב לב וחמלה. חמלה זה היכולת לפגוש קושי, לא להירתע מול הקושי, אם נרצה להדהד עם הקושי, ו הרצון הספונטני במפגש עם הקושי זה הרצון להקל על הקושי. ובתרגול, כמו שאנחנו מתרגלים בימים האחרונים, אנחנו פוגשים לא מעט קושי. לא מעט קושי. והתגובה הספונטנית, כשתודעתנו לא מעוננת בכל מיני הלכי רוח שמעוותים את מה שאנחנו רואים, התגובה הספונטנית אל קושי זה חמלה. קחו למשל, כשאנחנו הולכים ואנחנו רואים איזה, נניח, גור כלבים קטן, שהוא קצת רע לו, קצת קשה לו, אולי קר לו, אולי... התגובה הספונטנית, הלב נפתח, אנחנו רוצים ללטף, אנחנו רוצים... אותו דבר עם תינוקות, שהם לא מאיימים עלינו. כשאנחנו רואים תינוק, אנחנו רואים שקשה לו, באופן אינסטינקטיבי, אם משהו לא מפחיד אותנו, אנחנו רוצים להקל, לחבק. וחמלה מתפתחת בתרגול. בתרגול אנחנו פוגשים הרבה קושי. ואנחנו מזהים שעם הזמן מתפתחת בנו מעצמה היכולת לחבק את הקשיים. היכולת לחוש טוב לב כלפי הקושי שאנחנו פוגשים, לחוש רצון טבעי להקל. במסורת הבודהיסטית, אחת המסורות, מדברים על זה שחמלה היא אחד מהמאפיינים של טבע התודעה. חמלה, תודעה שלא מוסחת, פוגשת את מה שהיא פוגשת מתוך איכות של חמלה. מתי אנחנו מוסחים? מה מסיח את עצמנו? אני חושב שכבר שמנו לב, כשאנחנו פוגשים את האובייקט דרך מסך של שיפוטיות, אז קשה לנו לחוש חמלה. והמסך הזה שיפוטיות, זה יכול להיות שני דברים או יותר שממסכים. אחד זה איפשהו בראש שלנו, צריך, צריך, צריך. אני צריך להיות יותר טוב, אני צריך להיות מרוכז, אני צריך להצליח. הצריך הזה זה מסך, זה רעש שמונע מאיתנו לראות, וואו, פשוט קשה שמה, פשוט יש שמה קושי. ומסך אחר שמופיע או שנמצא מתחת לשיפוטיות העצמית הזו, זה איזה סוג של פחד. פחד שאם אני לא יהיה טוב, אם אני לא יהיה מושלם, לא יאהבו אותי, לא יקבלו אותי, אני לא יהיה ראוי, אני לא יהיה. הפחד ממסך את היכולת שלנו לראות את הקושי פשוט כפי שהוא ולחבק אותו. אז התחלנו לדבר על זה היום, איך אנחנו מסתכלים, כשמופיעים המסכים האלה, אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו מסתכלים על הפחד, אנחנו מסתכלים על השיפוטיות, אנחנו מסתכלים על הצריך, צריך, צריך. האנרגיה התוקפנית הזאת, שמה שאני עושה הוא לא בסדר, ומתחתם אנחנו מגלים יותר ויותר את היכולת הטבעית לחוש חמלה, לחוש אמפתיה, לחוש טוב לב אל מה שאנחנו פוגשים. וחמלה בהקשר הזה היא לגמרי איכות, לגמרי משחררת, כי כאשר אנחנו יכולים להיות עם קושי ללא פחד, פחד הוא מה שסוגר את הלב, פחד הוא מה שמונע, פוגש, אנחנו פוגשים קושי, כאשר יש פחד אנחנו פוגשים את זה בתור רחמים, או בתור דחייה, לא רוצה, לא רוצה, אל תראו לי את הסבל הזה, אני לא יכול לראות את זה, זה too much, זה מונע על ידי פחד. כשאין פחד, חמלה היא האנטידוט לפחד, היא היכולת שלנו לפגוש סבל ולהיות איתו, וככל שמתפתחת בנו אותה איכות בסיסית שכבר נמצאת בטבע התודעה שלנו, אנחנו לא צריכים לייצר אותה מאפס, אלא רק לחדש את הקשר עם האיכות שכבר נמצאת בנו, התוצאה היא שאנחנו משתחררים מהרבה מאוד מעגלים של פחד. אנחנו לא פוחדים לפגוש קושי, כי יש בנו את היכולת להכיל את הקושי, להיות עם הקושי, שזה החמלה. להדהד עם הקושי, זאת האיכות של החמלה. אז ככל שמתפתחת בנו החמלה, אנחנו משתחררים מהפחד מלהיות עם פחד. זה לא שלא יופיע פחד, מופיע פחד, אבל הפחד מלפגוש פחד יורד. אוקיי, יש פה קושי. אני כבר יודע להיות עם קושי. הייתי שבוע בריטריט וראיתי כמה קשה, ויכולתי לחבק את הקושי. משהו בנו משתנה על ידי המפגש עם הקשיים שאנחנו פוגשים. מתפתח בנו גם איכות של אמון. אמון זאת איכות מאוד מאוד עדינה, אבל כוח מאוד מאוד חזק. ואמון זה היכולת להיות עם הלא נודע. וזה איזה סוג של ביטחון פנימי שלא נשען על שליטה, אלא נשען על יכולת של לסמוך על מה שמופיע. ובתרגול שוב ושוב אנחנו, המפגש עם הרגע הנוכחי הוא, ועם הנשימה, הוא כל הזמן מפגש עם הלא ידוע. כי מה שידוע לנו זה איך הייתה המדיטציה הקודמת, ואיך היה מה קורה מרגע לרגע, או תעלומה, זה מסתורים. זה נפרס כל פעם מחדש לפנינו, כשאנחנו לא מוסכים בסיפורים, במחשבות, הסברים על מה צריך להיות. כשאנחנו יותר ויותר מתיימנים בלהיות חשופים ופתוחים אל מה שמופיע מרגע לרגע, נבנה בנו היכולת של אמון. ואמון זה כוח מאוד חזק, כי זה שקט. זה שקט עם ומול הבלתי ידוע. רוב דפוסי השליטה והחרדה שלנו בנויים על הפחד מהבלתי ידוע. אז האמון, לאט לאט אנחנו מגלים שאין לי מושג מה יקרה, אבל זה בסדר. אני יכול לסמוך על תשומת לב, אני יכול לסמוך על היכולת להיות, אני יכול לסמוך על חמלה, אני יכול לסמוך על הרגע הנוכחי שיופיע כפי שהוא יופיע. והאמון יש לו כוח מאוד מרגיע, משקיט. ואיכות נוספת שמתפתחת, כוח חזק שמתפתח, נקרא חוכמה בז'רגון של הדרמה. חוכמה, שוב, לא במובן של צבירת ידע, לא שאנחנו אנציקלופדיות מהלכות ואנחנו יודעים המון המון ערכים והמון המון מושגים והמון אירועים. חוכמה היא יכולת הבחנה במה זה מה. יכולת התנסות עם המציאות והיכרות המציאות כפי שהיא. וחוכמה, שוב, לא נבנית על ידי חשיבה, למרות שחקירה בהחלט היא עוד איכות שמתפתחת ויכולת שמתפתחת, אבל חוכמה היא פרי של התרגול, מתפתחת מרגע לרגע, יכולת לראות מה זה מה, את הדברים כפי שהם, מעבר למסך הרציות שלנו, תשוקות שלנו, תקוות שלנו, שעמום, לראות, לפגוש את התופעות כפי שהן. חוכמה בעצם מעבירה אותנו לחלק השני, כי הפירות של החוכמה הם דברים שאנחנו מאבדים דרך מדיטציה. אמרנו שחלק ממה שאנחנו משיגים פה, אנחנו רוכשים איכויות, אבל חלק פחות, לא פחות חשוב, אולי הפירות של התרגול, זה דברים שאנחנו מאבדים אותם, דברים שנושרים מאיתנו, דברים שאנחנו מרפים, משחררים. ושוב, זה צד שכשהוא מובן לא נכון, הוא נראה די מפחיד. מה? כל מה שצריך זה להרפות, כל מה שצריך זה לשחרר. אני אשאר בי כלום, אני אהיה כלום, אני לא אהיה שום דבר. תפיסת האני שאנחנו מכירים אותה, ותפיסת הביטחון שמושג על ידי רכישות והישגים, ומדליות ותארים, וכל מה שאנחנו קונים בסופר, ומאוד מאותגר על ידי על ידי ההבנה הזאת שיותר ממה שאנחנו משיגים, אנחנו מאבדים או מבטרים או מרפים. אז אני רוצה קצת להתייחס לזה, להפחיד יותר או אולי להפחיד פחות. ובאמת, מדיטציה היא תהליך של שחרור, תהליך של לראות ולהרפות. אז ממה אנחנו מרפים? מה אנחנו מסוגלים לנטוש, לשמוט, לאבד? אחד הדברים שאנחנו מגלים זה את דפוסי החמדנות שלנו. כמה אנחנו משתוקקים לדברים, כמה אנחנו רוצים עוד ועוד דברים, כמה אנחנו חיים, כאילו הבסיס הקיומי שלנו זה תחושת חסך, חסר לנו, אנחנו רוצים להשלים, אנחנו מאמינים לדפוס הזה, למסר הזה, אנחנו שוב ושוב יוצאים אל העולם וחומדים דברים, רואים ומאמינים האובייקט הזה, החוויה הזאת, התואר הזה, הדבר הזה שאני אשיג, הוא יהפוך אותי למאושר. אנחנו כל כך כל כך עסוקים בלהשיג דברים, אבל יום אחרי שהשגנו אותם, זה כבר לא כל כך מספק אותנו, ואנחנו רצים שוב לדבר הבא. ואחד הדברים שהתרגול וההתבוננות הפשוטה במה שמופיע ונעלם מרגע לרגע, מלמד אותנו זה להרפות מדפוס החמדנות. יש סיפור מאוד יפה על תייר אמריקאי שבמאה שעברה נוסע לפולין לפגוש רבי, הרבי חפץ חיים. מספרים, הרבי לא גר בבירה, לקח הרבה זמן למצוא אותו ולהגיע אליו, אז היה מסע של תלאות. כשלבסוף אותו תייר מגיע אל הבית של הרבי, ונכנס פנימה ומוצג בפני הרבי, הוא מתפלא. החדר של הרבי, שמה כמעט כלום, יש הרבה ספרים על הרצפה, ויש שולחן וספסל. אז הוא שואל את הרבי, רבי, איפה כל הרהיטים שלך? הרבי שואל אותו, ואיפה הרהיטים שלך? אז הוא אומר לו, אני? אני אורח פה. הרבי אומר, גם אני. גם אני רק אורח פה. וההבנה הזאת היא שאנחנו רק אורחים פה, ושהכל משתנה, ושום דבר לא נשאר קבוע, ושום דבר, שום חפץ לא מבטיח ביטחון לאורך זמן, הוא אחד המאפיינים של המציאות שתשומת לב במה שקורה מרגע לרגע חושפת בפנינו. החוכמה, חוכמת ההבחנה במה שקורה בעולם התופעות, מגלה לנו שהדברים משתנים, מצויים בשינוי, ושאת השינוי הזה אי אפשר לעצור. השינוי הוא טבע עולם התופעות. השינוי, ההופעה, לידה, השתנות והתחלפות, הופעה והיעלמות של עולם התופעות, אנחנו קוראים לזה חיים. כשאין שינוי, אנחנו קוראים לזה מוות. אבל החיים זה רצף בלתי פוסק של הופעה, הימשכות ושינוי. והתבוננות בנשימה מגלה לנו את זה באופן לא אינטלקטואלי, אלא מוחשי. אנחנו מבינים את זה מבפנים. וככל שאנחנו מבינים את זה מבפנים, נופלת עלינו פתאום הוודאות, אין מה להחזיק, אי אפשר להחזיק באמת בדברים. הדברים באמת לא ניתנים להחזקה. איכות אחרת שמתפתחת היא איכות של, בעברית, ויתור, באנגלית renunciation, והאיכות הזאת של ויתור, של renunciation, זאת ההבנה שבעצם באופן עמוק דבר אינו שייך לנו. הדברים לא שייכים לנו. הדברים באים במגע איתנו, ואם אנחנו מסתכלים באמת מה שייך לנו, איפה השייכות, זה השייכות, זה רשום בטאבו, זה יש לי טופס שקניתי, אז יש לי טופס. בעולם של הניירות ושל החוק יש שייכות, אבל מה באמת שייך לנו? מה הופך לקרית הזאת לבאמת שייכת לי? זה שאני יושב עליה עכשיו, זה שכתוב עליה את השם שלי. אז החוכמה מראה לנו שאין טעם לאחוז במה שבא והולך. חוכמה מראה לנו שהניסיון לאחוז, להחזיק במה שבא והולך, כואבת. ההחזקה הזאת, ההיאחזות אל הדברים, אל עולם התופעות, מייצרת סבל. הבודה אמר, זה האמת השנייה, זה המקור האמיתי לסבל. הניסיון הפתטי שלנו לאחוז בדברים שלא ניתן לאחוז בהם. ותשימו לב, מתוך ההתנסות שלכם, אולי, איך החוויה שלנו כשאנחנו אוחזים במשהו? קחו לדוגמה משהו שאתם, אפילו את זה, קחו את זה, תחזיקו בזה חזק, תאחזו בזה. כמה זמן אפשר לאחוז בזה חזק? אחרי כמה זמן אנחנו מתעייפים. זה מאמץ, זה מקווץ. הגוף, אחרי זה התודעה, האחיזה מקווצת. ודבר נוסף קורה כשאנחנו אוחזים, אנחנו מוגבלים. אנחנו כבולים לאובייקט שתודעתנו אוחזת בו. יש לי 50% פחות ידיים, כל עוד יד אחד אוחזת במשהו. ואם אני אחוז בעוד משהו, זהו זה. אני כבול לגמרי. אחזתי ואני כבול. As simple as that. אז האחיזה כואבת, האחיזה כובלת, כשאנחנו אוחזים באיזשהו חפץ או באיזשהו רעיון, תנסו להיזכר בסיטואציות שדעתנו נאחזת במשהו, הדבר הזה שאנחנו אוחזים בו, אנחנו פתאום רואים רק אותו. הוא ממלא את כל תודעתנו. תחשבו על זה כשאתם צריכים לקנות נעליים, כשאנחנו מחפשים נעליים וזה, בסוף אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו לא רואים שום דבר חוץ מנעליים. כל דבר אנחנו... המיינד אחוז הזה ברעיון של אני צריך נעליים, אז איפה יש, ומה היא לובשת, ומה הוא לובש, ומה זה, ו... התודעה שלנו מתמלאת באובייקט שאנחנו אוחזים בו. אנחנו, דעתנו נאחזת ברעיון של משרה מסוימת, תואר מסוים, בן זוג מסוים, אנחנו לא רואים שום דבר. האובייקט יוצא מהממדים הטבעיים שלו ומתנפח וממלא את כל ההכרה שלנו. ההכרה משתגעת מזה, אבל אנחנו לא מזהים שזה, אנחנו זה שנאחזנו ברעיון, הרעיון לא הגיע לשם, הוא לא הושתל על ידי, זה אחיזה מנפחת ו... האחיזה גם במקביל מצרה מאוד את עולמנו, העולם שלנו נהיה צר ומוגבל אל האובייקט שדעתנו אחזה בו. תחשבו על זה שכשאנחנו מאוד מאוד רוצים משהו, לא משנה מה, העולם נעלם, רואים רק את מה שאנחנו רוצים, דעתנו מוצרת. אז האחיזה, התרגול מביא לנו שוב ושוב התנסויות, חלקם מודעות, חלקם משהו מבפנים מבין, שמראות לנו את הכאב של האחיזה, ומראות לנו את האפשרות של הוויתור, של השחרור. במסורת שלנו, בתהילים כתוב, אופן מפתיע, פסוק דרמה מדהים, הרפו ודעו כי אני אלוהים. פעולת ההרפיה מגלה לנו את מה שמעבר. פעולת ההרפיה, לא פעולת האחיזה. אז אנחנו לומדים ומתנסים בתרגול שמראה לנו או מפתח בנו את היכולת להרפות, לשחרר. וזה נכון גם לאובייקטים פיזיים, וזה נכון גם לאובייקטים מנטליים. לא פחות כואב, אולי אפילו הרבה יותר כואב, האחיזה שלנו בדברים, אובייקטים מנטליים. יש סיפור מאוד יפה שקראתי ממש לפני כמה ימים, מישהו הראה לי. כן, סיפור על יכולת הרפיה ושחרור. אני אקריא לכם אותו כלשונו. רוברטו דה ויצ'נסו, שחקן גולף מפורסם מארגנטינה, זכה פעם בתחרות. אחרי שקיבל את ההמחאה וסיים לחייך למצלמות, הוא ניגש למלתחות המועדון והתארגן לעזוב את המקום. מאוחר יותר, כאשר היה לבדו ליד המכונית שלו במגרש החנייה, ניגשה אליו אישה צעירה. היא ברכה אותו על זכייתו וסיפרה לו שהבן שלה חולה מאוד ונמצא על סף המוות. סיפורה נגע לליבו של דה ויצ'נסו. הוא שלף מכיסו עט והעביר את סכום הזכייה, את כל סכום הזכייה, לזכותה של האישה. בעבור כמה ימים טובים לתינוק, הוא אמר ונתן לה את ההמחאה. שבוע מאוחר יותר, כאשר סעד צהריים במועדון, ניגש אליו אחד מבחירי איגוד שחקני הגולף המקצוענים ואמר, כמה חבר'ה כאן סיפרו לי שראו אותך פוגש אישה צעירה בשבוע שעבר במגרש החנייה. אחרי שזכית בתחרות, דה ויצ'נסו הנהן. אז יש לי חדשות בשבילך, אמר הבכיר. היא רמאית. היא לא נשואה. אין לה ילד חולה. היא עבדה עליך, ידידי. אתה אומר לי שבעצם אין שום תינוק גוסס, אמר דוויצ'נסו. בדיוק כך. אלה החדשות הכי טובות ששמעתי היום, אמר דוויצ'נסו. אני חושב שזה סיפור מדהים, כי הוא מראה לנו את האפשרות של הלב, של ההכרה, לשחרר בצורה של נתינה, של נדיבות, פעם אחת. לתת ללב להיפתח ולשחרר את מה שחשבנו שהוא שלנו ובשבילנו. הפעם השנייה, את היכולת לשחרר את התחושה שעבדו עליי. לסלוח, להרפות, ואחד הקיבוצים החזקים ביותר שלנו זה שאני לא אצא פרייר. זה מקווץ אותנו חזק חזק. אז האיש הזה מראה לנו שאפשר לשחרר, שאין מצב שבו אי אפשר לשחרר. דבר נוסף שאנחנו לומדים לשחרר זה הצורך האובססיבי בשליטה. אנחנו מגלים דרך ההתבוננות בנשימה כמה כואב ומציק ומפחיד להנשים את עצמנו כל הזמן. אנחנו מגלים שהצורך הזה בשליטה הוא איזה דפוס של פחד. הפחד הוא זה ש מופיע בפנינו כשאנחנו מגלים שהנשימה נושבת מעצמה. רגע, רגע, אם אני לא אקח אוויר, אני לא אנשום. לא יהיה לי אוויר. והתנסות שוב ושוב עם דפוסי השליטה שלנו, שבא כניסיון לשלוט בנשימה, לשלוט בתחושות שיהיו ככה ולא אחרת, לשלוט במחשבות שיהיו מהסוג הזה ולא מהסוג הזה, לשלוט ברגשות שיופיעו כאן ולא יופיעו כאן, לשלוט במי שמאחורינו, באיך הוא נושם, באיך הוא לא נושם, שהניסיון הזה לשלוט לא מביא לנו את השקט. והדבר המפתיע הוא שהצורך בשליטה הוא כביכול צורך חיובי, אנחנו רוצים ביטחון. הצורך לשלוט זה צורך בביטחון. אבל אנחנו מגלים דרך התרגול שהצורך בשליטה הוא מייצר דווקא את ההפך, הוא מייצר פחד. השליטה הוא דפוס של החזקה. אני אחזיק במציאות שתתנהג כפי שאני רוצה. זה אותו דפוס של אחיזה שהבודה דיבר עליו. שהדברים יהיו ככה ולא אחרת. אני אחזיק בהם. אנחנו מגלים כמה האמונה שאני אחזיק אז יהיה בסדר, כמה היא מכאיבה לנו. כי היא אומרת, היא שוב ושוב גורמת לנו להאמין שאם אני לא אחזיק, המציאות תהיה קטסטרופה. אז הדפוס השליטה הוא מזין ומייצר פחד. הוא לא מרגיע אותו. הוא יותר אשליה של שליטה מאשר באמת ביטחון. ואנחנו רוצים, באופן עמוק אנחנו רוצים ביטחון. ג'ק קורנפילד אמר את זה, בהקשר הזה מאוד יפה, השלווה מחייבת אותנו להקריב את אשליית השליטה שלנו. השלווה מחייבת אותנו להקריב את אשליית השליטה. אז מה שאנחנו מקריבים זה לא את הביטחון, זה את האשליה שאנחנו יכולים לשלוט. ובאמת, איזה חזון, כשאנחנו חושבים על זה, הרבה פעמים אנחנו מאוד מאמינים בצורך לשלוט, אבל כשאנחנו באמת חושבים על זה, איזה חזון יש לנו לחיי משפחה, בתור הורים, בתור ילדים. אנחנו רוצים שההורים ישלטו בנו, אנחנו רוצים לשלוט בילדים, אנחנו רוצים שבעבודה ישלטו בנו ואנחנו נשלוט באחרים. כשאנחנו חושבים על זה בצורה מפוכחת, ברור לנו לגמרי שהחזון שלנו הוא חזון של אמון ולא חזון של שליטה. ובכל זאת, כשהדפוס הזה מופיע בנו, אנחנו מאוד מאוד מאמינים. ופה אנחנו מגלים דרך ההתנסות כמה מכאיב לשלוט וכמה אפילו אבילי וחסר תוחלת הרצון הפתטי הזה לאחוז ולשלוט, ומשהו בתוכנו לומד מתישהו את היכולת לשחרר. והאספקט הנוסף, אולי החשוב ביותר שאני רק אגע בו ממש בקצרה, כי הוא, סטיבן אולי ידבר עליו מחר באורך, באריכות, זה אנחנו לומדים לאבד או לשחרר תפיסות שגויות שלנו לגבי המציאות. ויש לנו הרבה מהם. הראייה שלנו את המציאות מתעוותת על ידי הרבה מאוד תפיסות שגויות, ואנחנו מגלים עד כמה התפיסות האלה מכאיבות, עד כמה שלאחוז ברעיונות שהם נכונים רק כרעיונות, אבל לא במציאות, כמה שזה מכאיב ולא מועיל. והממד השלישי של עולם התופעות, דיברנו על זה שאנחנו מגלים שעולם התופעות מצוי בשינוי מתמיד, ודיברנו על כך שעולם התופעות, ששום תופעה בפני עצמה לא יכולה לתת סיפוק לאורך זמן, בין היתר כי היא מתחלפת, היא משתנה. הממד השלישי שמתגלה לפנינו, דרך התבוננות בנשימה, דרך התבוננות בתחושות, דרך התבוננות בצלילים, דרך התבוננות במחשבות, ברגשות, זה שהתופעות נעדרות בעלות. אין מישהו או משהו שהתופעות שייכות אליו. הנטייה להקנות שייכות לתופעות היא הרגל מנטלי. במציאות הגשם לא שייך לעננים למרות שהוא תלוי בעננים. הגשם לא שייך לאדמה למרות שהצמחים תלויים בגשם ואדמה. ישנם יחסים של קשרים הדדיים ומערכת של קשרים הדדיים או תלויות, דבר תלוי בשני ונובע מהשני, אבל הנטייה לייצר שייכות, ואחד מצורות השייכות זה זהות, על ידי להגיד זה שייך לזה או זה שייך לי, או ליצוק זהות לתוך תופעות משתנות, זה צורך פסיכולוגי מנטלי, אבל הוא לא הולם אם לתופעות עצמם הן נעדרות שייכות. השייכות היא עוד קיבוץ של התודעה שלא בטוחה. זאת אומרת, אז הדבר הזה הוא שלי. המחשבה הזאת היא שלי. לפני שנייה מישהו אחר אמר לך אותה, עכשיו אתה מאמין בה והיא שלי. ולפני שנייה לא חשבת את זה בכלל, ופתאום המחשבה הופיעה, וברגע שהיא הופיעה, היא שלי. אז הנטייה הזאת היא ליצור זהויות, לקחת בעלות, על תופעות, על תופעות גופניות, על תופעות חושיות, על תופעות רגשיות, על תופעות חשיבתיות, היא אשליה והיא מובנת מתוך כדי התנסות. על כך שהעולם, כשאנחנו לא לוקחים בעלות על חלקים ממנו ואומרים זה שלי, זה אני, פחות מאיים עלינו, פחות אלים לנו. פחות, אנחנו בפחות חיכוך איתו. אני רוצה לסיים בשיר של חפיז, שאומר, תרגמתי מאנגלית, אני חושב שהמקור הוא לא באנגלית, אז אולי זה לא יהיה כל כך פואטי. למדתי כל כך הרבה מאלוהים, כך שאיני יכול עוד לקרוא לעצמי נוצרי, הינדי, מוסלמי, בודהיסט, יהודי. האמת חלקה עמי כה הרבה מעצמה, כך שאיני עוד יכול לקרוא לעצמי גבר, אישה, מלאך, או אפילו נשמה טהורה. האהבה התיידדה עם חפיז כה עמוקות, כך שהפכה לאפר ושחררה אותי מכל מושג ודימוי שדעתי ידעה אי פעם. אז אנחנו יכולים להיזכר באפשרות הזאת בכל פעם שאנחנו מתבוננים בנשימה. הנשימה היא מורה גדול לשחרור. הנשימה מזכירה לנו שהחיים זה קבלה והרפיה. קבלה, הרפיה. הנשימה שוב ושוב תזכורת שזה מה שקורה פה. לזה אנחנו קוראים חיים. יש קבלה ויש הרפיה. קבלה, הרפיה. אז בואו נסיים בקצת תשומת לב לזה. תודה על ההקשבה.